ערב טוב, ברוכים הנמצאים. חלק מהדברים שמביאים חכמינו שצריכים בשביל נבואה זה להיות חכם גיבור ועשיר. חכם, גיבור ועשיר. בשביל להיות חכם גיבור ועשיר זה הרבה פעמים יכולה ללות מחשבה שאם יש לנו את זה באופן מולד, או באופן סביבתי, חברתי, ירושה טובה, גבורה מולדת, אז זה קיים בנו. ואם לא, אז לא. בא בן זומא, במשנה בפרקי אבות בפרק ד', הוא אומר ששלושת הדברים הללו, מוסיף גם דבר רביעי שנקרא מכובד, הם בעצם תלויים בנו. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך סליחה לי. איזה הוא גיבור, מכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים, ומושל ברוחו מלוקד עיר. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, שנאמר, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. מתברר שבמשנה הזאת, שארבעת התכונות הללו, חכם, גיבור, עשיר ומכובד, זה לא רק ארבעה עניינים שונים, אלא כל אחד מהם יכול לתרום לאחרים. אני אסביר למה הכוונה. זה אזכיר לכם קצת את ספירת העומר. אם אני רוצה להגיע לשלמות של הרעיונות של הגיבור, סליחה, של החכם, אני צריך שיהיה בי חכם שבחכם, גיבור שבחכם, עשיר שבחכם ומכובד שבחכם. זה יוסבר בהמשך. אם אני רוצה להגיע לשלמות בכל מה שקשור לענייני הגיבור, אני צריך שיהיה בי חכם שבגיבור, גיבור שבגיבור, מעלה, שיש שבגיבור ומכובד שבגיבור. ולשלמות בענייני העשיר, אני צריך חכם שבעשיר, גיבור שבעשיר, עשיר שבעשיר ומכובד שבעשיר. והטור הרביעי כבר אתם יכולים למלא אותו לבד, יש לנו מכובד שבחכם, סליחה, חכם שבמכובד, גיבור שבמכובד, עשיר שבמכובד ומכובד שבמכובד. אבל בואו נראה מה זה אומר למעשה, שנראה שיש לנו חומר לעבוד איתו. אז חכם שבחכם, זה מישהו שהוא כל הזמן בערנות של למידה. כי נאמר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. אז הלומד מכל אדם, זה אומר שכל מי שהוא פוגש הוא בערנות ללמוד ממנו. הוא בערנות לקבל ממנו משהו. לקבל כמובן, במובן החיובי, זה כל כך משמח שיש לנו מה לתת. ואנחנו פוגשים את מי שמעוניין לשמוע. עכשיו, כשאני בתובנה שכל מי שאני פוגש, יש לי משהו ללמוד ממנו, זה עצמו כבר מראה שאני חכם. וחוץ מזה, גם מהתוכן אני מחכים. טוב, זה חכם שבחכם. אמרנו במשמעות שהוא כל הזמן בערנות לקלוט, כל הזמן בערנות של למידה. גיבור שבחכם, בפעמים עולה לנו התנגדות, רואים איזה טיפוס, מוכר לנו הביטוי שלפעמים אנחנו לא סובלים מישהו, קשה לנו איתו, הוא מציב בנו איזה קושי. אז התנועה הטבעית שלנו זה לא לקבל ממנו את מה שיש לו לתת. והדרך להתמודד עם זה, זה עם הגיבור שבחכם. הגיבור יש לו את כוח האיפוק, הגיבור יש לו את כוח ההמתנה. הגיבור יש לו את הכוח של לצבור את האנרגיה ולא ישר לפזר אותה או לעשות את מה שעולה לו באותו רגע. אז הגיבור שבחכם הוא משתמש בכוח הזה כשעולה, כשהוא פוגש מישהו שעולה התנגדויות מולו. זה קורה לכל אחד מאיתנו. ודווקא שם יש את השיעורים הכי מעניינים. זה, כי אם קשה לי עם מישהו, זאת אומרת שהוא נוגע בנקודה שאף אחד אחר לא נוגע. עכשיו, אני כבר בעמדה של חכם, אני בעמדה של ללמוד מזה. רק פה אנחנו רואים כל כך יפה, שבשביל לעבוד עם זה, זה צריך את המיומנות של הגיבור שבחכם. וגם, אם בא לי בעצמי לדבר הרבה, או לקחת את המיקרופון לידי, לקחת את רשות הדיבור. אז הגיבור שבחכם הוא יודע לעצור עם הדיבור שלו. הגיבור שבחכם הוא ממתין עם דיבורו. ובכלל, כשעכשיו אנחנו עסוקים בגיבור שבחכם, אנחנו רואים שבגיבור יש שלושה מרכיבים. יש כובשת יצרו, יש ערך אפיים ויש מושל ברוחו. זה לראות כל אחד ממה זה אומר, למרות שזה הכל רעיון אחד. כובש את יצרו, שבא לו לעשות משהו, הוא עוצר, הוא ממתין. כל דבר שבא לי לעשות אותו, ואני מלמד את עצמי לעצור, זה ממש יוצר בתוכי אנרגיה. זה צובר, נצברת בתוכי אנרגיה, שאחרי זה יכולה להיות זמינה עבורי לממש את הדברים שאני צריך כוח להתקדם לקראת אותם יעדים. כובש את יצרו זה לא רק הדחקה. תדעו לכם, כל אנרגיה שבן אדם כובש, אם זה רק כובש ולא מתעל אותה, זה יכול להביא נזקים. כי זה הדחקה שתרצה להתפרץ מאיפשהו. לעומת זאת, יש כוח יותר חזק של התמרה. שבן אדם כובש את יצרו, הוא כביכול אוסף את אותם נקודות יצרו, אותם רצונות יצרו, אוסף אותם ומתמיר את זה אחרי זה לרצונות יותר גבוהים, לרצונות יותר מעודנים שצריך בשבילהם רצון. רק שבן אדם נענה, כשבן אדם נענה מיד לכל דבר שבא לו, אז זה מפזר את הכוחות שבו ואין לו את הכוח הנצרך להתפתחותו. אז זה כובש את יצרו. ויש ערך אפיים. זאת אומרת, בגיבור שאנחנו מדברים עליו, יש שלושה תתי מרכיבים של המושג גיבור. אחד זה נקרא כובש את יצרו, אחד זה נקרא ערך אפיים, ואחד זה נקרא מושל ברוחו. אז מה זה ערך אפיים? יש לו אף ארוך. למה שמעתי בדיחה בשמו של איזה גורו מפורסם באודו? שהסתלבט על חשבון היהודים, הוא רצה להצחיק את התלמידים שלו, שהרבה מהם היו יהודים. אמר למה ליהודים יש אף ארוך? כי האוויר בחינם. אז זה ערך אפיים. ערך אפיים. ערך אפיים זה כביכול נשימה ארוכה. בכעס יש קוצר רוח. לעומת זאת, בערך אפיים זה כמו פנים ארוכות. זה נשימה ארוכה. בערך אפיים זה היכולת להכיל מצבים לא רצויים. זה יכולת לקבל תסריטים שונים ממה שחשבנו לעצמנו. זה המושג של ערך אפיים. ערב טוב. קורות מדי דבר, אסור לנו, שערב יש לך יום הולדת, בפורום זה, בשידור חי. חלק מהמקורות. שלאחל לך, מזל טוב, שמחה גדולה. תדמייני מלא בלונים פה בחדר. כל מנורה פה בצבע אחר, וזה לא רק זה, זה גם מהבהב. שתהיה התחלה של שנה שמחה. וכמובן, על חשבון הבית זה כמה כוסות תה. זה לא רק אחת. אז הנקודה הזאת של ערך אפיים זה להסכים לקבל מצבים משתנים ולא מיד. זה לא רק שאני לא מתרגז חיצונית. לפעמים בן אדם הוא נורא כועס, אבל טקטית הוא לא מראה את זה בחוץ. ערך אפיים זה הסכמה לקבל את הנהגת השם כמו שהוא באותה עת. המחשבה שלי אמנם היה לה כיוון ברור, מה היא רוצה, מה הרצון שלי. ושהרצון הזה לא יתממש, אז ערך אפיים הוא מסכים להיפתח לעוד אפשרויות. מי ששמע על השיטה של ביירון קייטי, יש פה מישהו ששמע על השיטה הזאת של... אז יש לה את 4 שאלות. היא סיפרה על עצמה שהיא הייתה 4 שנים בדיכאון. אולי 20 שנה. יום אחד זה עבר לה. זה נחמד הסיפורים של יום אחד. ליום אחד מוסיפים את המילה פתאום. אפשר להבין את זה, כפי בן אדם נגיע לתחתית הסבל, ומשהו בו משתחרר. זה הבינה, זה לא רק כוונה בשכל, זה חדר בכל גופה, שהשורש של הסבל שלנו זה המחשבות ולא המציאות. והיא התחילה לחקור את המחשבות שלה. והיא עלתה על 4 שאלות. היא ניסחה את הדרך לחקור את המחשבות. רק לפני שהמשיך, מי כבר מכיר את השיטה הזו שהרים את ידו, או אפילו התנסה באף בשטחיות? לי זה יותר נחמד שאף אחד לא מכיר. לא, זה ברנדון. גם היא ברוך השם עושה עבודה טובה. כולם עושים עבודה טובה. ועלתה על 4 שאלות. בהתחלה הבן אדם צריך לנסח, כמו פלוני עשה לי עוול. או הקדוש ברוך הוא דפק אותי. זה משפט שמופיע במקורות. כתוב על רבונה שהחמיצו לו 4 חביות יין, 400 חביות יין. אז הוא הלך לחכמים והתלונן למה השם עשה לו את זה. אז בניסוח יותר זורם, זה השם דפק אותי. ועוד מעט אולי נחזור לסיפור הזה, איך הם עושים איתו את העבודה. אז פלוני עשה לי עוול. שאלה ראשונה, האם זו האמת? מה? זאת אומרת שמשה עשה לי עוול. אז שאלה, האם זו האמת שהוא אכן עשה לך עוול? שאלה שנייה, האמת יכולה לדעת בוודאות שזו האמת? שאלה שהיא פותחת. לפני שנייה עניתי כן, נאמר על השאלה הראשונה עניתי כן. אתה שואלים אותי, האם יכול לדעת בוודאות שזו האמת? שזה עוול? או שזה הוא עשה? שאלה שלישית, איך אתה מגיב, או את מגיבה, כשאת מאמינה למחשבה הזאת? ופה זה מאוד מעניין הרגשות שעולים. אני כועס, אני נעלב, אני מרגיש דחוי, אני עצוב, אני מסתגר. זה מאוד, יש פה המון איך לפתוח את זה. שאלה רביעית, מי תהיה או מי תהי בלי המחשבה הזאת? ושקייטי אומרת את זה, היא לא אומרת, אני מבקשת ממך שתהיי בלי זה. היא אומרת, תדמיין, מי תהי בכל זאת תהיי בלי זה. ואם מישהו שואל אותנו את השאלות האלו ויושב איתנו בסבלנות, מאוד מעניין מה שעולה על כל תשובה. אחרי זה שלב חמישי, שזה היפוך. פלוני עשה לי עוול, אז מה ההיפוך? משה איטיב איתי. עוד היפוך, אני עשיתי עוול למשה. עוד היפוך, אני עשיתי עוול לעצמי. כל אחד מהם, בסבלנות שואלת, אם אתה יכול לומר, את יכולה לומר איך זה נכון, לא ממהרים רק עם היפוכים, אלא כל היפוך מצריך סבלנות לשאול איך זה נכון. איפה אני עושה עוול לעצמי בחיים? בעיקר מאוד מעניין, כל אחד יספר איפה הוא עושה דברים שממש מחלישים אותו. אחרי ארבע שאלות. אחרי ארבע שאלות, אז מגיעים לשאלה היפוך. וכשעושים את זה בסבלנות, וגם עם מישהו שיודע, או אפילו לבד, בהדרכת ספרה, זה ממש פותח. ממש מרגישים פיזית, איך דברים משתחררים. שנה שעברה קראתי את ספרה, כן, זו התשובה הכי טובה. כשלא זוכרים את השם, יש לה שניים, ואני מוסיף שלוש. לאהוב את מה שיש. זה הספר היסודי שלה. זה כבר שם טוב, לאהוב את מה שיש. כי כשלאהוב את מה שיש, אז זה גם אלי ברור שיש את מה לאהוב. אז קראתי את הספר, שנה שעברה, אז דיבר אליי, הייתי ככה באיזה קטע שמאוד, משהו מאוד הטריד אותי. אחרי זה, בהשגחה פרטית, כשסיימתי את הספר, הייתי באחד מהאתרים שהיא באה לארץ, והיא לא באה הרבה. היא רק איזה 5 שנים קודם הייתה בארץ. והלכתי לאירוע של יומיים איתה, יומיים וערב, והיו המון אנשים. מסתבר שהרבה אנשים רוצים לחקור את המחשבות שלהם. בערב הראשון היו איזה 3,000 איש. אחרי זה, בסדנה ארוכה יותר, היו 1,000 בכל יום. אז איזו מכרה עשתה לי את ההיכרות בהפסקה, ויצא שהזמינה אותי לסמינר הארוך שלה בגרמניה של 9 ימים. נסעתי בקיץ. מה שעכשיו הצגתי לכם, הצגתי לכם איך ששואלים את השאלה, אז תחשבו 9 ימים, מבוקר עד ערב, לחקור את המחשבות שלנו. וכלל שתי שבתות, שברוך השם היו שבתות מבורכות. היה שם גם לא מעט ישראלים. היו אנשים מכל העולם ממש, ממש מכל העולם. מנסיכויות במפרץ הפרסי, מהמזרח הרחוק, מכל המדינות האפשריות. היה שם איזה קטע ש... היה תרגיל שצריך לעמוד אחד מול השני וגם לראות מה המחשבות שעולות. כל אחד בוחר לו איזה דמות לעמוד בחדר. ועמדתי מול איזה גברת שהתברר שהייתה מערב הסעודית. וראיתי שמאוד קשה לה איתי. חשתי שמאוד קשה לה איתי, בסדר, וזה חלק התרגיל, כי... התרגיל עבר, בסדר, עבר. והיו שם כמה מאות אנשים, אז לא התפניתי. על לקראת הערב האחרון, אמרתי, אני אגש אליה. שאלתי אותה, מאיפה היא? סיפרה לי שהיא מריאד, כזו גברת שגם נראית מהמעמד הגבוה שם. שאלתי אותה, איפה היא למדה? בקולג' הבריטי בריאד. גברת משכילה, כנראה עם משפחת המלוכה, ואז אמרתי לה שאני מאוד מעריך אותה, על אותו ערב שראיתי שקשה לה איתי, אז היא אמרה לי, תראה, לי זה לא היה קשה, אבל אני מבינה שלך זה היה קשה, אז אני מאוד מעריכה אותך. המשכנו לדבר קצת, היא סיפרה לי שקוראים לה שרה. וכך עמדנו לסיים את השיחה, מאוד ככה בידידות, ועוד אומרת לי, ואז היא ככה קוראת לי רגע, אומרת, ולסבא שלי קראו יצחק. לא, הרגשתי שלא מתאים עוד אחרי, איזק. My grandfather is named איזק. יכול להיות שזה שם נפוץ גם אצל מוסלמים, אבל כאילו היה חשוב לה עוד ששרה בת יצחק. זה נחמד. כן. לפני כמה ימים, או איזה שבועיים, הייתי בסטימצקי. מצאתי שם ספר שנקרא לבחור באושר של דוקטור טל בן שחר, או שחר בן טל, משהו מופיע שם גם שחר וגם טל. זה עוסק בפסיכולוגיה חיובית, זה ממש אסכולה. נכון. למרות השם העברי, בחור ישראלי, הוא פועל בארצות הברית, והוא מנושא הדגל של הפסיכולוגיה החיובית. ובכלל נכנסתי לחנות לקנות ספר אחר, והיה אחד פלוס אחד. אז זה עמד לידו, ואני מכיר אותו מספרים קודמים. זה נקרא לבחור באושר, 101 דרכים למשהו כמו לאושר יומיומי. וראיתי שזה מאוד חביב במובן שכל פרק זה עמוד ורבע, זה יחידה בפני עצמה, זה לא משהו מתמשך, זה למי ש... הפרעות קשב וריכוז, וזה בנוי מפתגם. כל פעם מתחיל בפתגם, אחרי זה, כאילו כותרת, אחרי זה פתגם של אדם חכם, תיאוריה בקצרה, מתומצתת, ואחרי זה סיפור, סיפור מעשה, איזה מחקר פופולרי, או ככה כל פרק. ראיתי זה כל כך נחמד וקליל, אז שהצעתי לבן שלי, בן 12, שהוא לא כל כך אוהב ללמוד איתי ולעשות דברים, אמרתי לו, בואו נקרא כל פעם שאנחנו מפגשים, נקרא פרק אחד. יום אחד זה מדבר על הכרת תודה, יום אחד על החיוך. וכתוב בטוב טעם, קצר, שטחי, וכשאני אומר שטחי זה במובן של מחמאה, מי שירצה להעמיק, יש מקורות. אחרי שכבר התמדנו בזה, אני בא אליו יום אחד, אמר לו, נלמד את הספר. אומר, אבא, אולי נלמד פרשת שבוע. אבל כמה אפשר לחפור בדברים האלו? יש לפעמים, הטיפוסים שהתאספנו פה, שחווים מצוקה קיומית, שיקנו את הספרים החדשים, ילכו, יפרנסו את כל הסדנאות שעוד לא נולדו, את הספרים שיוצאים. והילד בטבעו אמר, מה, כל יום נלמד על איזו מצוקה אחרת בנפש? אני כל כך התרגשתי שהוא אומר לי, בוא נלמד פרשת שבוע, זה לא היה אופציה להזכיר, לולא היה, בא לי די לחפור. על עצם השאלה, הקורס הזה הוא בנוי מאוד בטוב טעם. הוא גם, הוא באמת פותח דברים, סך הכל יש אנשים שהם המחשבות שלהם. הם תקועים ולא מתקדמים, במיוחד אנשים שעברו טראומות או כאב גדול. וקייטי הצליחה בפועל להוציא אנשים עם מקומות מאוד קשים של התעללויות מיניות, דברים נוראיים, שרק שם בסדנה אנשים דיברו בפתיחות. לי זו הייתה הזדמנות, אני נושא איתי את הפגיעה בעין, צלקת בעין שמאל בגיל 6 שנפצעתי. גם אם אני לא ארחיב על זה, כל אחד יכול להבין את ההשלכות שיש לילד, אחרי זה לנער, למתבגר, על התדמית, על החוויה, על הביטחון העצמי. עשיתי עבודה עם עצמי, אבל לא שיטתית. בסדנה הזו, זה היה הזדמנות לגעת בדברים, זה היה מאוד 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 עוצמתי, עבורי לפחות. ואני מוכיר לו תודה על כך. אז כשבונים את זה טוב, זה מועיל. בכל מקרה, אפשר גם לתרגל את זה גם כבני זוג, ובעזרת הספר, להוריד מאתר של הדפי עבודה. עכשיו תראו איך בסייעתא דשמיא הגענו לדבר על זה. אנחנו עסוקים בלדבר על הגיבור שבחכם. ובתוך הגיבור אמרנו שיש שלושה תתי אפיונים של הגיבור. אפיון אחד נקרא כובש את יצרו, אפיון אחד נקרא ערך אפיים, ואפיון אחד נקרא מושל ברוחו. ושלושתם זה מיומנויות של גיבור. ובערך אפיים, רגע שתדעו מאיפה הגענו לזה, בערך אפיים הזכרנו את העניין שזה היכולת להסכים למציאות משתנה. היכולת להסכים למחשבות שהן לא כמו מחשבותיי הראשוניות. היא אגב, כל הזמן חוזרת על זה, היקום הוא ידידותי. הקדוש ברוך הוא, זה בעצם העניין של הכל לטובה או גם זו לטובה. כשקורית סיטואציה שהיא לא לפי רצוני, אני רואה את זה כמשהו לא טוב, כמשהו לא ראוי. ואני אוחז במחשבה הזאת שאין אפשרות אחרת. אבל מה שעושה קייטי, שהיא פותרת את הראש, אתה בעצם מגלה שיש עוד אפשרות, אתה פתאום מגלה, וואו, נפתחות זוויות אחרות לראות מצבים שהיו נראים להם, נראים לנו, שאי אפשר למצוא בהם איזה צד חיובי. שאי אפשר למצוא בהם איזושהי נקודת זכות, גם על אנשים או גם על ה... והיא מצליחה לעשות את זה בצורה מאוד מאוד יפה עם אנשים של... כי לפעמים צריך לדעת, אנשים שעברו פוסט-טראומה, יש אנשים שחוו דברים, וזה לא עוזב אותם יום-יום, עשרות שנים. אחד הדברים שאני זוכר, שישבת איתה מישהי על הבמה, פרה שעברה איזו התעוללות, שואלת אותה מתי זה היה. היא אומרת לה, לפני 25 שנה, כמה זמן זה נמשך? אמרה לה חודש, כנראה איזה קרוב משפחה שפגע בה. כמה זמן בפגעה? אמרה לה נאמר שעה. מה לא חודש? 30 פעם נאמר, כפול שעה זה 30 שעות. טוב. כמה זמן את עסוקה בזה עכשיו? היא אומרת לה, מאז, יום יום, 20 שעות לפחות. מוחזת בזה. אז היא שואלת אותה את השאלה העניינית. מי יותר פוגע בך? אותו אחד שפגע בך 30 שעות וזה לא בא להקל במה שהוא עשה, או שאת פוגעת בעצמך? עשתה איזה חשבון, רק נגיד איזה שירותית, 50,000 שעות. עכשיו, כשעוד לא לומדים את השיטה, זה נראה כאילו דיבור, מה את מאשימה אותה? היא מאוד מדגישה, אין פה מקום לאשמה, יש פה מקום להיפתח השחרור. כל כך הרבה אנשים שבועים במחשבה ומפסידים את האור, את היצירתיות, את החדווה, את החברות, בגלל אותה מחשבות. אחת הדמויות המתאימות לכך, היום בספירת העומר, הערב, זה נקרא יסוד שביסוד. זה נחשב ליום, להיום של יוסף הצדיק. זה גם הלילה שבו צהל מאפשר ליותר אנשים מכל השנה להיכנס ליוסף, נכנסים, אני אומר, מניח, משהו כמו 3,000, 4,000 איש לציון של יוסף הצדיק, בהסעות מכל הארץ. בתיאום. יוסף עובר חוויה, שכשהיא בשיאה, כשאנחנו מכירים את הסיפור, כשהיא, סליחה, בראשוניותה, הוא יכול לזדהות עם המחשבות של עשו לי עוול, האחים שלי עשו לי עוול, הקדוש ברוך הוא עשה לי עוול. אני יכול להיות שהוא עושה כבר את החקירה של קייטי בהתחלה. אחרי זה אנחנו רואים שמשהו נפתח. רק ההנחה שלה, של לעשות את העבודה הזאת, זה שהיקום הוא ידידותי. Universe is friendly. יקום זה גמטריה הקדוש ברוך הוא. השם יתברך. שאנשים שזה מקל עליהם, שזה מקרא יקום. האקזיסטנט. סוף סוף זה מילים אמיתיות להבנה הזאת שהיקום, שהשם הוא, הוא ידידותי. מה שהוא עושה הוא טוב לי. ובהתחלה סיפרה לי הבת שלה שהיו בטוחים שהיא התחרפנה. זאת אומרת, היא אומרת, היא 20 שנה הייתה בדיכאון, וחלק מזה מאושפזת, אף אחד לא היה מוטרד. באמריקה זה הכל בסדר. כשהיא התחילה להיות בטוב, אמרו לה, קייטי השתגעת. בעלה אמר לה, זה לא האישה שהתחתנתי איתה, רוצה להיפרד ממני, אני אתגרש ממנה. זאת אומרת, ב-20 שנות דיכאון זה היה לו בסדר, לא העלה את הרעיון של להיפרד. אבל היא אמרה, ככה סיפרה לי, הבת שלה, רוקסן קוראים לה, שהיא בטוחים שמה התחרפנה. ואחר כך, שעם הזמן, התחילו שכנות, אנשים, היא עשתה איתם את העבודה וחוו שחרור. זה לא לשכנע באיזו אידיאולוגיה, בן אדם עושה את השאלות וחווה שחרור. התחילו להתאסף עוד אנשים ועוד אנשים. התקבצו אנשים והזמינו אותה לקליפורניה. כשאני באתי בערב ההוא בארץ, חשבתי שאני אדם פתוח, מתעניין בספרים חדשים, קראתי את הספר, אני אבוא לסדנה. 3,000 איש מילאו את האולם שם. זה, כאן אני למד, זה לא רק הכוח של השיטה שלה. כמה אנשים מרגישים שהמחשבות שלהם הם לקור על הסבל. זה לא אומר שהשיטה הזו היא מושלמת, כי זה מעלה שאלות, שאלות גם אמוניות ועוד שאלות יהודיות, אבל לפחות בראשוניותה, בשטחיותה, זה ממש בעל ערך. אז הקטע הראשון זה, הקטע שהגענו אליו זה ערך אפיים. אז יש כובש את יצרו, אמרנו שהגיבור הוא צובר אנרגיה. כל פעם כובש את יצרו, כובש את יצרו, התרגום של זה, זה איפוק מהבלי. לא חשוב מה בלי. לתרגל. דיבור מיותר, וכמובן להתחיל מדברים שקל לנו. להשיג התחזקויות דרך המקומות הנוחים. דרך המקומות שבהם זה אפשרי לי. אחרי זה, זה הערך אפיים. ערך אפיים זה אומר שהוא ערך אפיים מול מציאות משתנה. כי הכעס זה ההזדהות שרק אופציה אחת יכולה להיות חיובית בכל סיטואציה. ערך אפיים זה היכולת הזו, למה אני לא כועס? זה לא כי יש לי רק כוח איפוק. אני לא כועס כי אני לוקח חשבון שיש, אני כמובן משתדל ומתאמץ שהאג'נדה שלי תצליח, אבל כשהיא לא מצליחה, אני ערך אפיים. ומושל ברוחו זה גם סוג של איפוק הזה, מושל ברוחו. צריך עוד להעמיק, לראות מה זה המושל ברוחו. זה ראינו את העניין של גיבור שבחכם. שהמיומנות כרגע זה קורס של חכם, ויש חכם שבחכם ויש גיבור שבחכם. וגיבור שבחכם יחזור וחוזר אחורה, זה במקום שעולה לי בחייה מול מישהו. וגיבור שבחכם זה שבא לי אני לקחת את המיקרופון, ואז אני גם מפסיד את הדיבור. ומאוד, אז אני משתמש בכוח הגבורה של הגיבור, זה גיבור שבחכם. להגיע למיומנות של החכם. אז איזה תחנה עכשיו יש? מה? שיר שבחכם. איזה השיר? שמח בחלקו. אז העשיר שבחכם, הוא גם שמח ממה שהוא למד, הוא לא רק אוסף ידיעות. לסמוך במה שיהיה זה כאילו להשתמש בזה. לאסוף ידיעות זה כמו לקנות כל מיני דברים שווים ולסגור אותם בבוידים. אז אתה לומד משהו ואתה ממשש את זה, מתבונן בזה. אבל יש בו עוד נקודה. לכל אחד מהרעיונות יש פסוק. אסמכתא זה נקרא. שהתנא, בעל השמועה הזאת, הוא בא לאשש את דבריו. אז מה הפסוק של השיר? יגיע כפיך כי תאכל. אז אפשר להבין את זה בהקשר של הגיבור של החכם, שאתה שומע משהו מהזולת, לא רק תקלוט את זה כלשונו, אלא תעביר את זה עיבוד אישי. כבר תאמר את זה כבר במילותיך שלך. תשתף את זה עם הדברים ש... עם עוד דברים שאתה יודע, שזה יהפוך ליגיעה שלך. אתה לוקח רעיון אחר, אבל כבר הופך את זה לעניין אישי שלך. כמו שכל אחד מאיתנו שומע סיפורים, שומע דברים אחרים, שומע רעיונות, אבל כשהוא כבר מעביר אותם הלאה, הוא מעביר את זה בשפתו, בלשונו שלו, בניואנסים שלו. אז השיר שבמכובד, לא, מה השיר שמכובד? איך הגענו? השיר שבחכם הוא בקשר, הוא בלמידה, רק מעביר את זה למימד האישי שלו גם כן. הוא לומד ליהנות ממה שהוא שומע. לומד ליהנות מה... כי לאסוף דברים בלי ליהנות מהם זה... חוויה פולנית ש... לפני שנמשיך הפסקת פרסומות. בעוד שבועיים אני עושה נסיעה לאומן, מיום רביעי עד יום ראשון, אז אפשר לראות פרטים באתר יישוב הדעת. עד כאן הפרסומת. ומה נותר לנו? מכובד שבחכם. בכלל אנחנו רואים שהמשנה היא לא עקבית, בהתחלה היא קוראת לאיזה הוא חכם הלוהד מכל אדם, ובסוף זה איזה הוא מכובד לכבד את הבריות. אז אנחנו רואים שיש הבדל בין אדם לבריאה. אדם זה מישהו שעשה עבודה עם עצמו. בריאה זה בן אדם שלא עבר שום, לא עשה עם עצמו כלום. נקרא בריאה. ואם יגיד גם הרב לתלמיד, למה אתה לא לומד מפלוני? לא חזל אמור לומד מכל אדם. אז הוא אומר, אני מסכים שצריך לבוא מכל אדם, אבל מה זה בן אדם זה? זה לא בן אדם. אז אם יש מישהו שהוא לא אדם, ובשיפוט שלי אין לי מה ללמוד ממנו, אז מה העבודה היא? לכבד. מה זה לכבד? לכבד מישהו זה למצוא בו ערך. תזכרו, לכבד מישהו זה למצוא בו ערך. רק לכבד זה במקום שבו אני... אין לי ערכה כלפיו, אני אומר, אין לו משהו משמעותי. יש אנשים שהם יכולים להיראות לנו כחסרי ערך. כי יכול להיות להם שום נקודה ייחודית, שום עניין משמעותי בחייהם. אז אומרים לנו, שם העבודה היא לכבד. למצוא בהם איזושהי נקודת ערך. עכשיו, אז אם ככה, מה זה המכובד שבחכם? יש אנשים שאני באמת תחושה שממנו אין מה ללמוד. כל אחד מאיתנו, שתדעו, כמה שהוא כישרוני, כמה שהוא מיוחד, כמה שהוא יודע שיש לו איכויות נפלאות, ולפחות לפי חוכמת הפרצוף זה כל מי שיושב פה, ויוצא מן הכלל. זה יכול להישמע גם דברי מחמאה, אבל סוף סוף כל אחד יודע בתוכו שבאמת זה אמיתי. עכשיו, מה קורה? כשאני בא... מול מישהו שעוד לא אוהב אותי, או לא מכיר אותי, או לא אוהד אותי, או אפילו יש חשש שיש שם עוינות, או שיש שם חשדנות כלפי האדם נסגר, או מתכווץ. ואז שום דבר מהטוב שלו לא יכול להגיח החוצה. כשבן אדם חש אהוב, חש רצוי, חש מקובל, הוא נפתח, ובאמת הנקודה הפנימית של בו, הזוהרת, המיוחדת, המהירה, הוא פנוי להוציא אותה. לא במאמץ של להרשים, לא במאמץ של להשיג מקום, פשוט בטבעיות. שנינותו יוצאת, או יצירתיות שלו. אז בן אדם שחווה שיפוט מהזולת שהוא בריאה, אז באמת יראה לנו אדיוט, שהוא בריאה, שאין לו מה לומר. אז שמה, כשאני מכבד, כשאני מוצא בו ערך, הוא יעלה. ברגע שאני מכבד אותו ומוצא בו ערך, הוא יעלה מבריאה לאדם. ורק למצוא בו ערך, יתגלה שיש מה ללמוד ממנו. כמה אנשים שאנחנו פוגשים, שבהתחלה, אם הייתה סיטואציה שכבר הייתה לנו היכרות מעמיקה איתם, לפעמים אנחנו רואים מה התדמית הראשונית שלנו על מישהו, אם יצא בהשגחה שהתקנו קצת יחד, ונפתחה שיחה ונלמה חשדנות, בדרך כלל אנחנו בהתפעלות מהדמות שאנחנו פוגשים. אז אם ככה, המכובד שבחכם הוא במקום שהוא אומר אין מה ללמוד מהזולת, במקום שהוא מזהה שהוא איננו אדם כביכול, רק בריאה, אז המכובד שבחכם משתמש בטכניקת הלכבד, למצוא בו ערך, אז הזולת שהוא מרגיש שהוא רצוי, שהוא אהוב, הוא ממש נפתח. זה סיפור שלמה קרליבר שנכנס לאיזה מסעדה, וראה מלצרית שהייתה נראית ממש, אחד התלמידים שלו אמר, אישה הכי מכוערת. ושלמה במילים הטובות שלו, איזה מאפה טעים, איזה קפה, מילים כל כך טובות, כל כך אוהבות, אומר, מרגע לרגע נהייתה יותר ויותר יפה. ועד שהיא בסוף הייתה ממש זוהרת. ופה אני אומר את זה בהקשר של המכובד שבחכם. זאת אומרת, שלנו יש יכולת, המכובד שבחכם יודע להעלות את הזולת מבריאה לאדם, ורק למצוא בו ערך, גם להפוך לממש להיות תלמיד שלו. אז אני מאחל לכולם. מה אני מאחל? שגם עוד תהיה לנו הזדמנות לדבר על שלושת ה... זה לא משהו שחוזר על עצמו, זה ממש עשיר. אולי פעם הבאה, אינני יודע, אינני מבטיח שבפעם הבאה אולי נעסוק בגיבור. וזה קורס שלם של מה זה חכם שבגיבור, מה זה גיבור שבגיבור, וזה מיומנויות נרכשות. מה שהיום ניסינו להראות, שבכל דבר, תראו, כל טקסט שקיבלנו מחז"ל, או בכלל כל טקסט שמתפרסם בעולם, גם שנראה לנו שגילינו שהוא כתוב מאוד ברור ומאוד פתוח, הוא חסר. יש מיומנות שנקראת להבין דבר מתוך דבר. לכל תורה שבכתב יש תורה שבעל פה. כל תורה שנכתבה, כל ידע שנכתב, יש לו מימד שהוא בעל פה. והבעל פה יכול להתגלות רק על ידי בינה, התבוננות. זה נקרא להבין דבר מתוך דבר. הטקסט הכתוב זה דבר, וההתבוננות שלו מבינה דבר מתוך דבר. וגם אם יבוא מחבר שיכפיל את הכרכים או יכפיר את הטקסט ויבאר את זה מאוד מאוד, אז עדיין זה יהפוך להיות הדבר. אני צריך להתבונן בו ולמצוא דבר מתוך דבר. מה שאני אומר לכם עכשיו זה כלל יסודי. וזו הייתה הטכניקה של התורה שבעל פה בתקופת חז"ל. לימדו הרי מה זה, התורה שבעל פה הייתה ממש בעל פה. לימדו, כל משנה היו משננים אותה 101 פעמים, ואז היו מרחיבים אותה. הטקסט עצמו הוא היה הדבר, והשינון היה הדבר מתור דבר, היו מגלים שם דברים מדהימים. אז המשנה הזו שאנחנו קוראים על החכם גיבור ועשיר ומכובד, זה, היא כביכול חסרה. מי שירצה לתרגל את החכם, רק מתוך זה שכתוב, הלומד מכל אדם, יגלה, כשהוא בא ליישם את זה, שיש הרבה מידע חסר בקורס הזה, בשביל לקבל את תעודת החכם, וככה בגיבור. ומה שעכשיו נחשף כדבר מתוך דבר, מתוך התבוננות במשנה, שכל המידע נסתר, הרי לא הבאנו רעיונות ממשניות אחרים, משניות אחרות, או מספרים אחרים. זה להראות שכל המידע מצוי באותו טקסט, כי הרי מה עשינו? את הפרטים האחרים של המשנה, שזה גיבור עשיר ומכובד, הראינו איך להשתמש בהם, להגיע לשלמות החוכמה, או אותו אחד שנקרא חכם. אז נחזור ליהי רצון, כן? מאחל לכם, חלנו, לי, שנוכל להמשיך לעסוק בזה. רק אתם יודעים מתי העיסוק יהיה באמת משמח? כשננסה לתרגל השבוע את כל שהוזכר, מי חכם שבחכם עד מכובד שבחכם. מאוד נפוץ העניין הזה של מבין הרביעייה הזו הכי אנחנו פוגשים, או הזדמנות לעבוד על זה, על הגיבור שבחכם. שעולה דחייה או שאני רוצה לקחת את רשות הדיבור, זה יותר נפוץ לעבוד על זה, לראות ככה איך התובנות הללו באות לעזרתנו. ואז זה כבר אחרת לגמרי שנתעסק השבוע הבא או מתישהו עם סדרת הגיבור. אנחנו באמת נוכל להיות גיבורים. רוצים גבורה, לא במובן השרירי, אולי גם, אבל במובן הפנימי. כי חכם, גיבור ועשיר ומכובד, זה נתונים למצליחנות. זה יהיה רצון שיהיה לנו רצון לתרגל את זה. אני מאוד מודה לכם על הקשב והמאור פנים שלכם, והאהבה שאתם מביאים, נותנים לי את האפשרות להשתעשע עמכם בצוותא ברעיונות היפים הללו. לילה טוב.